השיעור היום עוסק בנושא לגמרי בלתי צפוי בפרשס תרומו. אני בטוח שאם הייתי נותן לציבור לנחש מה אנחנו נעסוק היום, אף אחד לא היה מנחש שנעסוק בסוגיה הזו, אבל אף על פי כן, מכיוון שאני אוהב לגוון, לא רק כדי לענות את הציבור, אלא גם שיהיה לי גם תועלת מהשיעורים האלה, ויש סוגיות שמעסיקות אותי במשך השנים, וגם לי יש תועלת רבה כאשר אני מלבן סוגיות אלה ברבים. גם ההכנה מבהירה את הדברים אצלי, ולפעמים גם הציבור משאיר אותי בהערות ובידיעות. אנחנו היום עוסקים בפסוק ממש בסוף הפרשה. אוי לך חוצה מאה באמו, ורויכב חמישים בחמישים. ובאבן חוב גמר המדבייז, פשו חזר, פסוק זה בדרך פשט ובדרך דרש. רש"י מפרש בדרך פשט, ורויכב חמישים בחמישים. מה זאת אומרת חמישים בחמישים? כותב רש"י, חוצה שבמזרח הייתה מרובעת חמישים על חמישים, שהמשכן אורכו שלושים ורוחבו עשר. אז מאחורי המשכן היה עשרים אמו לצד מזרח, ומצידיו עשרים ועשרים מכל צד, משום שרוחבו עשר ואורכו שלושים. ומה שלפניו זה חוצה המשכן. אז חמישים בחמישים, האורך היה מאה, והמאה היה מחולק חמישים בחמישים. חמישים למשכן וסביבתו, ולפניו מה שהיה קרוי חוצה המשכן, עוד חמישים אמה. אבל חז"ל, חוב גמרא מדבייז, פרשו את הפסוק הזה חמישים בחמישים, ולמדו מכאן את הדין בעירובין. קרפף יויסו מבייס סוסיים שלא הוקף לדירה, אסור לטלטל בתוכו יותר מדלת אמס. הדין הזה הוא שאלה גדולה ברוב העירובין שיש היום בעולם, והיום אנחנו עוסקים קצת בהלכות עירובין. הלכות עירובין יש בהם ענפים רבים, והיום אנחנו לא עוסקים בדיני צורס הפסח, גם לא איך עושים עירובי חצרות. אנחנו עוסקים בסוגיה מסוימת בהלכות עירובין, וזה הדין של קרפף יויסו מבייס סוסיים. אז קודם כל נסביר את שורש ההלכה, ואחר כך מה זה קשור לפרשת השבוע, ומכאן נפליג לבעיות ופתרונם הלוך על המעשה שיש היום בהלכות עירובין, ובתקווה שמי שיצא מכאן היום בלילה יהיה לו מושג בסוגיה חדשה שהיא נוגעת עד מאוד למעשה. רוב האנשים לא כל כך עסקו בסוגיה, אבל פוסקי ההלכה מכירים את הסוגיה לפרטיה ודקדוקיה. מן התואר כל שטח שמוקף במחיצות עשור התפוחים דינו כרשוס היוחיד, ואין כלל הבדל למי השטח הזה שייך, אם ליחיד או לרבים או לא שייך לאף אחד. דין הרשוס היוחיד בשבס לא קשורים לבעלות אלא להיקף מחיצות. כל מקום שמוקף במחיצות דינו כרשוס היוחיד. ויאף על פי כן גזרו חז"ל, מקום שנראה כרשוס הרבים, החמירו בו ועשו כקרמלס. קרמלס זה מקום שיש בו חומרס של רשוס הרבים ושל רשוס היוחד. מן התואר אין כזה דבר. מן התואר או רשוס הרבים או רשוס היוחד או מדבר. אין לו מחיצות, אבל הוא לא מקום שנועד לרבים. אבל מן התואר אין כזה דבר מקום שמקף במחיצות ואין דינו כרשוס היוחיד. ויאף על פי כן אמרו חז"ל, קרפף יויסו מבית סוסיים שלא הוקף לדירה, לא דרים בו, לא גרים בו, והוא שטח לא קטן, לא מאוד גדול, לא קטן, מכיוון שלא גרים בו בעיני הבריות. זה דומה לרשוס הרבים, ולכן החמירו שאסור להעביר בו דלת אמות. נתנו לו חומר של רשוס הרבים. כמה זה בי סוסיים? יויסים בי סוסיים. 70 אמה על 70 אמה ומשהו. זה קרפף יויסם בייס סוסיים. 5,000 אמו מרובעים. במידות של זמננו, כמו כל השיעורים שהם תלויים ברב חיים נועה בחזון איש, מדבר בשטח של 1,150 מטר מרובע. לפי החזון איש, 1,650 מטר מרובע. לא מידות מדויקות, פחות או יותר. 70 אמה על 70 אמה, ומשהו, סך הכל, זה 5,000 מטר מרובע. 70 על 70 זה 4,900 אמה. אלה המידות. החמירו חכמים במקום הזה. אף על פי שהוא מגודר, יש בו 4 מחיצות. מכיוון שלא גרים בו, והוא לא שטח מאוד קטן, עשו הוא מדרבון הקשוס הרבים שאסור לטלטל בו. יתרה מזו, אפילו מקום שכן גרים בו, אבל אם יש בתוך המחיצות שטח שהוא יויסר מבי סוסיים, שאין בו דיורים, הוא מבטל את הדיורים והמחיצה בטלה. ולכן מעיקר הדין, מקום שהוקף לדירה, אבל אם בתוך השטח שהוקף לדירה, קרפף שהוקף לדירה, אבל אם בו יש שטח שיועסים בבי סוסיים, שבו יש זרעים, למשל זרעו ירקות. זרעו ירקות, הוא לא משמש את האדם. האדם לא משתמש בשטח הזה, כי הוא זרוע, הוא נטוע. צריך לגדור אותו, כי אם הוא פרוץ למקום הדיורים, הוא מבטל את המחיצה. כי המחיצה שמסביב לשטח המשותף אין דינו כמחיצה שעשויה לדיורים. אלה ההלכות בערב אין חוב ג' חוב ד', וחז"ל פרשו כמובן בדרך אסמכתא, ורוחב החוצר 50 ב-50, לוקחים טבלה של 50, 50 אמו על 50 אמו, אחר כך לוקחים עוד 50 אמו, מקיפים בו את השטח הראשון של 50 אמו. רש"י, ערב אין חוב ג' עמוד ב', מסביר הסבר מאוד פשוט, שכל ילד יכול להבין. 50 אמו על 50 אמו. אחר כך לוקחים עוד טבלה מרובעת של 50 על 50. חותכים אותו לחמש פסים. כל אחד הוא 50 אמו על 10 אמות. שמים מסביב ל-50 הראשונים 4 טבלאות. מה נשאר לנו? שורה אחת של 10 על 50. 4 רבעים של 10 על 10 צריך להוריד, לחסות את הפינות, את 4 הפינות. משום כשאתה מקיף שטח של 50 על 50 ב-4 רצועות של 50 על 10, נשאר לך 4 פינות של 10 על 10. אז מתוך הרצועה החמישית, 10 על 50, ירד לנו 40. מה נשאר? ריבוע של 10 על 10. את זה אנחנו עושים רצועות צרות, להקיף את כל השטח, וזה יוצא 70 על 70 ומשהו. וזה משהו שירו חכמים, כך פרשו בדרך אסמכתא בדרך דש, 50 ב-50, שתי טבלאות של 50, זה מסביב לזה, כך הגיעו לחשבון של יויסר מבי סוסיים שהחמירו בו, ועשו כקרמרס וציוו לנהוג בו דין רשוס ערבי. אז קודם כל אמרנו את ההלכה הפשוטה ואת המקור, הקשר לפרשס השבוע. ועכשיו אנחנו נרחיב קצת בדיני עירובין. משום שמאז ומתמיד הלכה הזו הקשתה מאוד על סיעת עירוב. ובפרט בעידן המודרני, כאשר תכנון ערים השתנה לחלוטין. פעם מסביב לעיר היה מגרש, מסביב לעיר היה שטח ירוק, לא בתוך העיר. היה קל, את החומה בדרך קל בנו מסביב לבתי המגורים. אבל בזמננו, בתוך כל עיר יש פארקים, הרבה מדשאות, בדרך כלל שטח חקלאי הוא מחוץ לעיר, לא בתוך העיר, יש אתרי בנייה, יש הרבה מקומות בתוך העיר שאינם מיועדים לשימוש או להנאת האדם, חלקם כן נועדו להנאת האדם. איך אנחנו דנים בכל השטחים הגדולים שיש בהם לפעמים יותר מביסוסיים, האם הם מבטלים את העירובים? בארץ ישראל יש שאלות ייחודיות בתחום הזה, ובמשך השנים נשאלתי הרבה שאלות גם ייחודיות, אבל קודם כל בכל הקהילות הגדולות. אז בריכוזי החרדים בארץ ישראל יש המון עירובים פרטיים. לפעמים אתה נכנס לשכונה ואתה מסתכל למעלה ואתה לגמרי מבולבל. מה זה כל החוטים האלה? יש חוטים למזרח, לנערב, לצפון, לדרום, עירוב בתוך עירוב בתוך עירוב, והעירוב אחד לא מבטל את העירוב השני. אז יש שכונות שבין כל שתי בתים יש עירובים, כל שלוש בתים, כל חצי שכונה, כל רחוב, ברוך השם יש הרבה מתקתקים במצוות והרבה מחמירים בתחומים רבים. אבל אלה שרוצים לסמוך על עירובים היותר כלליים שמקיפים שטחים גדולים, היום אנחנו לא נכנסים לסוגיה של שישים ריבוי של רשוס הרבים. זו סוגיה שהרחבתי בה במנחסו של המסכת שבס, סוגיה בפני עצמה. היום אנחנו מצטמצמים על הדין של קרפף יויסם הביססיים שלא נועד למגורים, שהוא מבטל את המחיצה. איך אנחנו דנים בקרעי דשא? משום שבערב החוב דלת חזל מחלקים בין אילנות ובין זרעים. אילנות אינם מבטלים את המחיצה. רש"י מסביר כי אנשים אוהבים לשבת בצל אילנות, צלחונוע. ולכן מקום שיש אילנות, זה לא מבדל, זה נועד להנאת האדם. אנשים יוצאים לשם, מטיילים לשם, מעדין דשא. כי זרעים כן מבטלים מחיצה. אז בימי קדם כנראה לא נהגו לזרוע דשא להנאת האדם, לשם טיול. גם היום בהרבה מקומות יש דשא, אבל מבקשים לא לדרוך על הדשא כדי לא לקלקל אותו, רק אלא לרויסון בלבד, כן? זה לא קודש, אבל זה לא נועד להילוך, אבל זה נועד להנעת האדם. מה הדין דשא? האם זה מבטל מחיצה או לא? ביהודה ושומרון רוב היישובים מגודרים ויש שטחים עצומים, לפעמים פי 3 ו-4 מהשטח המיושב, כי המדינה היה לה עניין קודם כל לתפוס את השטחים האלה, והם שייכים לתוכניות המתאר של היישובים לטווח ארוך. לפעמים שטח היישוב הוא גדול פי כמה מאשר החלק שכבר בנוי ויש תשתיות. מה הדין שטחים פתוחים שאף אחד לא נהנה מהם, לא יוצא לשם, אבל אפשר לצאת? הם שטחים פתוחים, אף אחד לא מונע, אבל בפועל לא הולכים שם. האם זה מבטל את ההיקף לדירה או לא? שאלה ייחודית יש בבסיסי חיל האוויר בארץ ישראל, משום שבבסיסים האלה, בניגוד לשאר בסיסי הצבא, יש מגורים לטייסים, משום שלמדינה יש צורך יהודי לפעמים שהטייסים ימצאו סמוך למטוסים ויכלו בדקות ספורות להתיישב ולטוס לכל מקום שצריך. ולכן יש מגורים בבסיסים האלה. אבל 90% של הבסיס הוא לא מקום מגורים, אלא מסלולי המראה ומסלולי נחיתה, ובסיסים כאלה תופסים שטחים עצומים, ורק חלק קטן נועד למגורים. האם זה היקף לדירה? והאם השטחים העצומים שלא נועדו לא לטיול ולא להנאה, אלא לצרכים מבצעיים, האם זה מבטל את ה... האם אפשר לטוטל במקומות האלה, אף על פי שיש בהם לא רק צורס הפסח, אלא גדרות עצומים שנועדו לשמירה, שלא יכלו לחדור בקרבם? אז אלה שאלות רבות שנשאלתי במשך השנים, ובמקצתם אנחנו נדון היום בסוגיה הזו. שלאז הוא מתחילה קודם כל בדברי הראשונים. פרק בייז, סימן בייז, מביא הראש בשם רבו הגדול מרם רוטנבורג, שהוא דייק. קרפייף שלא הוקף לדירה, הוא זה שמבטל היקף דיור, מבטל מחיצה. מרם רוטנבורג מסופק, אולי הלכה זו נאמרה רק בקרפייף ולא בחצר. קרפייף הוא מקום פתוח, כמו בקעה. לא מקום יישוב של קבע. בדרך כלל יש שם מעט אנשים שגרים לפי זמן. אומר מרם רוטנבורג, אולי הדיור מתבטל רק בקרפף, אבל לא בחוצר. חוצר, אנחנו מכירים את המושג של חוצר מבובה בסה, מאירובין. פעם היו חצרות, בתים היו נפתחים לחצרות, חצרות היו נפתחים למבויות. חוצר לא מתבטל, אף על פי שיש בו מקום יותר מבייס או סיים, שיש בו זרעים. משום שחוצר שיש בו מגורי קבע, חשוב יותר מאשר קרפף שיש בו דיורים, ולכן הלכה זו לא מצינו, אלא בקרפף ולא בחצר. הטור כותב שיש להחמיר. נזיר שמשון, אחד האחרונים החשובים, מי שלמה שכון אוכל חיים מכיר את הספר החשוב לנזיר שמשון. נזיר שמשון כותב, בשעה שדחק אפשר לסמוך על שיטס הראש במרם רוטנבורג. שהרי כל הדין של יויסם מבי סוסיים שלא הוקף לדירה, זה רק חומרי דרבונון. ומכיוון שסווי כדרבונון לכולו בשעה שדחק, אפשר לסמוך על שיטה הזו של הראש במרם רוטנבורג, שבחוצו אין המחיצות בטלות, אף על פי שיש מקום יותר מבי סוסיים שנזרע ואיננו ראוי לדירה. הפרימה גודם והבייס מאיר, שניהם דוחים את דברי הנזיר שמשון, מכמה טעמים. קודם כל, מרם רוטנבורג מסופק, וזה אי אפשר לדון כספק, כי זה סופק חסורן ידיע, סופק חסורן ידיע איננו ספק. אף על פי שבדרך כלל כאשר נחלקו ראשונים, או אפילו כאשר הראשונים מסופקים, אנחנו לא דנים בזה סופק חסורן ידיע, זה כך ידע כשוטרת. במחלוי כסר ראשונים בדרך כלל בהלוכה בדין הסווק סווק הם ננקטים כדין סופק. אבל השולחן ערוך דוחה את השיטה הזו. האם שיטה שהשולחן ערוך הולך עליו מצטרף לסווק סווקה? זה פולמוס גדול, שאלה גדולה, אבל רבים האחרונים שצירפו סווקות מעין אלה לסווק סווקה. אני רק מציין, המשנה ברורה מתייחס לשיטה הזו כאילו זה שיטה יחידוי. מרם רוטנבורג שמצוטט על ידי הראש, זה לא שיטה יחידו, יש רבים מן הראשונים שכותבים כך. הראש מרם רוטנבורג, בפסקי הראש זה מובא בשם התויסס, וכך מבוא בתויסס אלבן דף חוף גמל. מורדכי, בראש פרק בייס אלבן, סימן תוף פי היי, ספר האגודו, סימן חובוב באירובין. רבים מן הראשונים שכותבים את הצד הזה, את הסברה הזו, שכל הדין של זרועים שמבטלים הקף לדירה, נאמר רק בקרפף ולא בחוצר. לפני 400 שנה נולדה סברה חדשה, בשל ששוב דבר שמול של מרש אבוהב. והוא מצוטט גם בחכם צבי סמן נונטס, והוא כותב, שלבטל מחיצה של עיר מוקפת חוימו, כולי אלמה מוידו, שההקף הזה, הדיורים האלה, לא בטלים על ידי זרעים יותר מבייס סוסיים. כך כתוב בתשובס מרש אבוהב, חכם צביס בנונטס. מוירו קציר רבי ינקה ומדן מרתק שם, הוא תמיד מרתק. אבל מוירו קציר כותב את כל הדברים האלה מדעתן דנפשי. ורק בסוף דבריו הוא כותב, מצאתי מציאה גדולה, שאבא שלי כותב את אותם הדברים. כך כותב רבי ינקה ומדן, חידוש גדול, והוא כותב שבדיעבד הוא מצא תנד מסייע עליי בתשובס דבר שמור ובחכם צבי לחזק את הדברים שכתבתי כד הבינה טליה. כך הוא כותב, בצעירותי כתבתי את הדברים שהיקף של עיר איננו מתבטל. ובסברה הזו אנחנו מוצאים סגנונות שונים. האם זה משום שמדובר בחוימו, להבדיל מצורס הפסח, או משום שמדובר בעיר, והחשיבות של עיר מעין סברת הראש. אם חוצר עדיף מקרפף, יש מקום לומר שעיר עדיף גם מחוצר. והיקף של עיר, של מקום יישוב כללי, איננו מתבטל גם אם יש בו שטחים שאינם עשויים לדיור ולא ראויים למגורים כמו שטחים חקלאיים. אחד מגדולי גליציה לפני 200 שנה היה רבה של סטנסלוב רמשולם הלוי איש הורוויץ, כתב ספר בשם בר ליווי, תשובס בר ליווי עושה מניות חס, גם הוא מחדש את הדברים מדעת את הנפשי, והוא מנמק את הדברים כך, אין דרך לזרוע זרעים וירקות בתוך הצל, אבל אי אפשר לומר שאין דרך לזרוע בתוך עיר. עיר צריכה ממה לאכול וממה לחיות, ולכן בימי קדם ודאי שבתוך העיר היו שטחים חקלאים. ניתן לשער שבימי קדם זה היה סמוך לעיר או בתוך העיר, כי חששו מאויבים ולא רצו שכל החיות והקיום של העיר יהיה ממרחקים, הלא כל הזמן היו מלחמות, ולשם כך נבנו חומות כדי להגן על העיר. ואנחנו לומדים בסוגיה של קמצא וקמצא, מה קורה כשאין לך דברים שגדלים בעיר? היו מחסנים והמחסנים נשרפו והם היו מחוסרי עונים, ולכן הוא כותב שמחיצה של עיר איננה בטלה על ידי כך שיש בה שטחים שנזרעו, משום שמן הסתם כך היה דרך בניין הערים בימי קדם. בדבר שמואל בחכם צבי במוירק ציו, הסברה הזו לא כתובה, אלא מדברי המשמע, עצם החשיבות של עיר וחומתה אינם ביטלים, גם אם חלק מן החומה נועד לשמור לא רק על שטחי מגורים, אלא גם על שטחים שיש בהם מטעים וזרעים, ומחייצה של עיר איננה ביטלה על ידי שטחי זרע, אף על פי שאינם מוגדרים כשטחי מגורים. אז כל האחרונים מביאים את הפסק הזה בשם דבר שמואל, חכם צבי, רבי ינקה ומדן, אבני נזר ורבים אחרים. רבים חולקים על הסברה הזו, בפרט כי אין המקור בשס, ובדבר ראשונים. זו סברה מחודשת. מאמר מרדכי, מחשובי הספרים בשולחן אור החיים, הוא חולק ורבים אחרים. אבל אף על פי שמשנה ברורה מאוד מסויג כשהוא מביא את השיטה הזו, הוא כותב שנהגו להקל, ורוב העירובים בחוץ לארץ, או חלק גדול מהם, היו מבוססים על הכולה של הדבר שמואל שכל האחרונים מביאים אחריו. דברי מלכיאל, חלק ד' סימן ג', הוא אחד האחרונים שמפקפק בהיתר של הדבר שמואל, אבל יש לו קולה עצומה מדעת דנפשי. והוא כותב, לדייק מלושן הגמור, ובעיקר מהגועס אושרי בשם אור זרוע, זה המקור העיקרי שלו, שלא מצינו את החומרה הזו, אלא כאשר הקיפו מקום לדיורים, למגורים, ואחר כך נטעו בו זרעים. הנטייה של זרעים כאילו מבטלת את ההיקף שהקיפו לדירה. שהרי כאשר הקיפו את המקום למגורים, לא היה שם זרעים. ולכן כאשר חזרו, ובחלק מהשטח שהקיפו לדירה, זרעו זרעים, וזה לא ראוי להילוך, זה לא נועד להנאה יומיומית, אלא לגידול חקלאי, וכך ביטלו את ההיקף הראשוני שהיה לצורך מגורים. אבל כאשר בעיקר, כאשר הקיפו את המקום למגורים, כללו בתוך ההיקף שטחים חקלאיים, בחיי גבנה, אין המחיצה בטלה על ידי הזרעים שיש בתוכו. שהרי כאשר הקיפו את המקום למגורים, כבר היו שם שטחים אלה, ואף על פי כן, עיקר ההיקף היה לצורך מגורים. ואף על פי שסברה הזו מחודשת עד למוד, ולא מצינו אף אחד שיאמר את הדברים באופן מפורש לפני דברי מלכיאל, דברי מלכיאל כותב שזה דעת רוב רובם של הראשונים, והוא כותב שראוי לסמוך על סברה הזו בפני עצמה, כך שיטיטת הדברי מלכיאל. המרשם דאסטוירו, שין נון חס, גם הוא כותב בכוח דתרה, המרשם הרבה פעמים היקל עד למאוד, והוא כותב שאין היקף למחיצה בטל על ידי זרעים, אלא אם נזרעו הזרעים על ידי בני אדם. וזה דומה במקצת לספרת הדברי מלכיאל. העובדה שזרעו זרעים מוכיח ביטול של היקף למגורים, היקף לדירה. אבל זרעים שעלו מאליהם אינם מבטלים מחיץ. כך דעתו של הדס טויר. והוא מתבסס בעיקר הירושלמי, מסכת מסרס, יוד זיין עמוד בייס. וזה מתאים למרשם ולגדוי לגליציה, עצם המשוואה. בירושלמי מדובר בדין שחוצה קובעת למייסו, אבל גינה אינה קובעת למייסו. חוצו הוא מעין מבוא לבית. ובכל הסוגיס בשעס ובראשונים, החצרות פעם היו עושים בהם שימושי בית, הרבה שימושים במקום לעשות בפנים, למשל כביסה עשו בחצר. חוצה קובעת למייסו, אבל לא גינה. מקום גידול ירקות איננו קובע, כי משם זה צריך להיכנס לבית או לחצר. כי ידוע יש מחלוקת וגמור, אם רק בית קובע למייסו גם חוצו. להלכה אנחנו פוסקים שגם חוצו קובע. חוצו שעדרו אותו, חרשו את החצר למנת לזרוע בו, בטל ממנו דין חצר, והוא איננו קובע למייסו. ואמר שם מדייק מתוך הסוגיה, דווקא משום שעדרו וזרעו. אבל אם זרעים עלו בו מאליהם, ללא עידור, ללא חרישה, ללא כוונת האדם, אין דין חצר בטל. וכשם שאין דין חצר בטל לגבי דיני מייסס, כך אין דין חצר בטל לגבי הלכה הזו של זרעים שמבטלים היקף לדירה. החזון איש מייסס פרק ה' סימן ה' עוד ה' נוקד בפשטות שאין דין שבס כדין מייסר, ומדובר בשתי הלכות שונות שאין ללמוד זה מזה. אבל גם החזון איש כותב שאולי זה תלוי במחלוקת בין הרמב״ם והרבד ומכל מקום. ישנם אחונים שמסוגיה זו כתבו לחלק בין זרעים שנזרעו על ידי בני אדם והם מבטלים היקף לדירה, ובין זרעים שענו מאליהם כמו שדות קוצים או עזבי בר שהם אינם מבטלים היקף לדירה. אף על פי של החוירה זה תמוע, כי במקור הסוגיה בעירובין אנחנו עומדים שדין מים כדין זרעים, ושלוליות של מים אף הם אם הם גדולים מבי סוסיים, מבטלים את היקף לדירה. והרי שלוליות, ודאי שלא מדובר בבריכות שאנשים מילאו, לא מדובר בבעירות, אלא בשלוליות של מים. מן הסתם, מי גשמים או מים שהתקבצו בדרך אחרת. שאלה זו שואלה אמרי יושו, רב מאיר ארד בתשובות שלו, חלק הראשון סימן קוף, עין, כי גם הוא מדעת את הנפשי כותב כדברי המרשם, ואחר כך הוא כותב שהוא מצא את הדברים במרשם, והוא מחלק בין שלוליות של מים שאינם ראויים כלל להילוך בני אדם לזרעים שבני אדם לא ילכו שם, כי אין להם סיבה ללכת, וגם כדי לא לקלקל את הזרעים, אבל הם ראויים להילוך, ולכן אולי אין ללמוד זה מזה, אף על פי שמפשטות הסוגיה, חזל דימו שלוליות של מים לזרעים, ולכן משמע שדין אחד להם. אז אלה ארבע יסודות של כולה בערים שיש בהם שטחי זרע או צדות קוצים. סברות שכתבו גדולי אדוירס מימי מרם רוטבורג והראש מן הרשוינים, דרך הדבר שמואל לפני מאות שנים, דרך דבריהם של אחרוני האחרונים כמו דברי מלכיאל ודאס טוירו. שטחי דשא שנועדו להנעת בני האדם, או אפילו שטחים פתוחים שאין בהם זרעים אבל אין סיבה ללכת בהם, האם הם מבטלים היקף לדירה? החזון איש סימן פייטט עוד זין באור החיים כותב שאם יש בתוך העיר מקום פנוי, מקום בור שאין האנשים נהנים ממנו ומתהלכים בו, כגון, הוא נותן דוגמה, פעם היה מאוד מצוי, רק לפני זמן קצר דיברנו מזה, שריפות היו תופעה שכיחה, משום שבתים היו בתי עת. כותב החזון איש, שערים שנשרפו בהם בתים, ולפעמים יש שטחים נרחבים, שטחים חרוכים, שבמשך שנים רבות לא נבנו מחדש. האם מקומות כאלה מבטלים את היקף לדירה? האם צריך לגדור אותם בגדר ולהוציא אותם מן העירוב, כדי שהעירוב יהיה תקף, יהיה קשר וניתן יהיה לסמוך עליו? חזון איש כותב, כן, מקומות כאלה מבטלים את המחיצה, אם יש בהם שטח של יותר מבית סוסיים. יויסי מבית סוסיים הוא שטח לא קטן. בדרך כלל כשבית נשרף אין שטח של יויסי מבית סוסיים. אבל כאשר רחוב נשרפה או כששטח קצת יותר נרחב, זה מצוי. בכל מקום החזון איש נוקט, שמקום למשל שנשרף, שבני אדם יכולים ללכת לשם, אבל אין להם סיבה ללכת לשם, הוא לא משמש לצרכיהם ולהנאתם, מבטל את העירוב, מבטל את המחיצה. אני חושב שכך מוכח גם את דברי חסם סויפה בסימן פייחס בשולחן אור חיים, אבל זה מאוד מסובך ומאוד מורכב, ולכן לא ניכנס לזה היום. בקשר לשטחי דשא, זאת שאלה יותר מעניינת, כי מצד אחד מדובר בזרעים, לא באילנות. אבל אם נאמר זיל בוסר טעמה, זה כמו אילנות. שטחים האלה לא מדובר בשטחים חקלאיים, אלא מקום שנועד להנעת בני האדם. האם יש נפקמינה אם אנשים אמורים לדרוך על הדשא, או לא אמורים לדרוך על הדשא? שאלה הזו נחלקו בה גדולי הפויסקים לפני 200 שנה. שואל המיישר וביוסף שון נתנזון, שהיה פויסק גדול בתקופה ההיא בגליציה. חלק הראשון, כרך הראשון בספרו, מדור א', חלק ג' סמקוף למד א', תשובס דבר חיים, אור החיים חלק בי סמכוף חס. הם נוקטים שדשאים מבטלים את היקף לדירה כמו כל שאר הזרעים. כותב את דבר חיים, אף על פי שמדובר בפרחי נוי או בדשא שנועד להנעת האדם, לא יפלוג. אם חזל אמרו שזרעים מבטלים ואילנות לא מבטלים, ורשי מסביר למה אילנות לא מבטלים, כי אנשים נהנים לשבת בצל אילן, כשם שלא חילקו חזל בין אילן לאילן, אם יש בו צל או אין בו צל, כך לא חילקו בין זרע לזרע. למה זה נועד? אם אנשים אמורים ללכת לשם או לא אמורים ללכת שם, אין לנו אלא את כל החז"ל, דברי חז"ל, שזרעים כן מבטלים ואילנות לא מבטלים. וכשם שלא באנו לחלק בין עץ פרי לאילנות נוי, ובכולם אין היקף הדירה מתבטלת, כך מאידך כל הזרעים מבטלים את המחיצה בין אלה שנועדו לנוי, בין אלה שנועדו לגידול חקלאי. מסקנה אחרת כתובה בתשובס מריו הלוי, שהוא היה בן דורו של הדברי חיים, תשובס מריו הלוי, אור החיים סימן ריש בייז, כך גם עם ריושו, קוף עין בחלק הראשון, הם סבורים שיש הבדל בין זרע לאסף. לא מצינו אלא זרע, דהיינו ירקות, שזורעים למאכל, גידול חקלאי, הוא זה שמבטל היקף לדירה, מה שאין כן עשב. ומריו הלוי ואמרי יוי שכלל לא מחלקים בין דשא שנועד להנאת הבריות לעזבי בר, לשיטתם עשבים לא מבטלים את המחיצה, אלא זרע, דהיינו גידול חקלאי, כמו תבואה או ירקות וכדומה. אני חושב שכאשר מדובר בקרעי דשא או גינות נוי שנועדו להנאת האדם, ודאי שיש מקום יותר להקל. כל אלה הם סוגיות ודיונים שדנו בהם האחרונים בסוגיה המעשית הזאת של קרפף יויסם מבייס אוסיים, שלא הוקף לדירה, שלא זו בולבד שהחמיר בו חזל שאסור לטלטל בו, ועשו ככרמל הספר פי שמנתו לדינה כשסי יוחיד, עוד זאת החמירו, כפי שסברנו בתחילת השיעור, שגם מקום שהוא כף לדירה, אם יש בתוכו יויסם הבייס אוסיים, שלא נועד למגורים ולצלחים ישירים של בני אדם שגרים בתוך העיר, זה מבטל את המחיצה, והמחיצה אין דינה כרשוס היוחיד, אלא אם כן גדרו את המקומות האלה בגדר בפני עצמו. ומכיוון שבערים המסויים, בערים המודרניות, בדרך כלל לא נוהגים לגדור את קרעי הדשא ושטחים אחרים, הערים שלנו אינם מלאים גדרות, אלא הסגלון היום הוא שטחים פתוחים, לא מגודרים, ולכן שאלות רבות יש בדיני עירובין שמבוססות על הסוגיה הזו בערב חוב ג' חוב ד', הלכה שמקורה בפסוקים של פרשס השבוע, כפי שהסברנו בתחילת השיעור, והיום ניתחנו והלינו על שולחן מלוכים את עיקרי הנידונים והסוגיות שגדול האחרונים דנו בהם, בסוגיה נרחבת זו בהלכויס עירובין. השבוע אנחנו קוראים את פרשס תרומו, וזה החלק השני של חומש שמויס. פעמים רבות אמר לי שחומש שמויס מחולק לשלושה חלקים עיקריים. ארבעת הפרשיות הראשונות עוסקים ביציאת מצרים. שתי פרשיות שעוסקים במעמד הר סיני וקבלת התורה. חמישה פרשיות שכל עניינם משכן וכלב. גם זאת הזכרנו פעמים רבות דברי הרמב"ן בתחילת חומש שמויס, כאשר הרמב"ן כותב שכל הספר הזה קרוי ספר הגולוס והגאולו, אף על פי שרק חלק קטן ממנו עוסק באופן ישיר בגולוס וגאולו, כפי שהסברנו ארבעת הפרשיות הראשונות, מכיוון שגאולו אין עניינה רק היציאה מאבלוס לחיוס, עד אשר על מלויס אבויסום ישובון, ולכן כל הספר כולו קרוי ספר הגולוס והגאולו, משום שכל עוד לא זכו לקומס המשכון ולשורס השכינו, עדיין לא נחשבו גאולים. ותמיד כאשר אנחנו קוראים את הפרשיות האלה, אני מזכיר את מה שאמרו חזל בסוף מסכת מגילה, ואהיה לכם למקדוש מעט בכל המקום אשר תבואו שומו, אלה בוטה כנסייס ובוטה מדרושה שבבובל. גם כשחרב הבית באבוי נוסענו שרובו, השכינה לא נטלה את מקל נידודיה ועלתה לשמיים, אלא גלתה לה לבוטי קנסיס, בוטי מדרושס ולבוטי ישראל. לא רק בתי כנסיות ובתי מדרשות. כל בית יהודי יכול להיות וצריך להיות מקדוש מעט במקום אשר עושה שכינה. כך אמרו חז"ל בפירוש בסויית דף י"ז, איש ואישו שזכו שכינו שריה ביניהם. איך בונים מקדוש מעט? מן הסתם באותו דרך שבנו את המקדש הגדול. ובבית המקדוש היו שלושה כלים מרכזיים וכל השאר היו רק כלי עזר. אבל עבוד את המקדוש ביום ביום מועד והשבת בשבת היא סובבת בעיקר מסביב לשלושה כלים: המזבחויס, השולחון והמנוירו. אלה השלושה כנגד מה? הסברנו הרבה פעמים. כנגד שלושת עמודי תבל. תוהר אבוידו גמל הסוסודם. השלוש הדבור המועד המועד. המנוירה מסמלת תוירו, נר המצווה ותויר האור. המזבחויס כמובן קשורים לאבוידו. הרי כך אמרו חז"ל בברוכס חובו ומדבייס, תפילות כנגד קורבנויס תיקנום. ששלושת התפילות שאנחנו מתפללים כל יום הם כנגד הקורבנויס. גם המזבח הפנימי קשורה לתפילו. תיקוין תפילוסי תוירס לפונחו מסס קפה מנחס עורב. ונחלקו בבלי וירושלמי. האם הפסוק הזה מתייחס לתפילס מנחו או לתפילס ערבס? כך דקדקתי מהבבלי והירושלמי, אבל ברור שגם מזבח התוירס קשור לאבוידו וגם לאבוידו שבלב, שאמרו חז"ל, איזוהי אבוידו שבלב זו תפילו. ואם המנוירה זה תוירו והמזבח זה אבוידו, מה נשאר לשולחן? שולחן זה גמילוס חסוד. וכך אמרו חז"ל מספר מקומות בש"ס, שולחן של אדם מכפרת. באיזו דרך? רש"י ותוסס הסבירו, שולחן של אדם הכנוס הסורך גמילוס חסוד. ולכן מנוירו מזבח ושולחן הם כנגד תוירו אבוידו וגמילוס חסוד. ובשלושת אלה אדם, כל אדם יכול לזכות לשורש השכינה. בוטה כנסיס ובוטה מדרושיס. ממרחבי הש"ס אנחנו יודעים שבימי קדם אלה היו לחוד ואלה לחוד, נהגו להתפלל בבוטה כנסיס, נהגו ללמוד בבוטה מדרושיס. בייס מדרש הוא מקום לשורש השכינה משום המנוירו, בייס כנסס משום שהוא דומה למזבח. ומכאן כותב הקדוש הסלייבי בלקוטים שבסוף הספר הצדיק מבדיצ'ו, שכל בית שיש בו גמילוס חסודים אף הוא ראוי להיות מקדוש מעט ומקום לשורש השכינה. ותמיד כאשר אני מדבר בסוגיה הזו אני מזכיר את דבריו הנפלאים של הנציב בעמק דובר, לא בפרשס תרומו אלא בפרשס תצב. אומר הנציב שהמנוירה לא רק מסמלת תוירו, המנוירה השפיעה תוירו. והיה שפע עצום של אבס תוירה, של אבונה ותוירה, שנבע מהמנוירה שבבייס המידוש. ואם דברי הנציב נכונים לגבי מנוירה, פשיטה לי שכך גם לגבי מזבח ושולחן. מסתבר שאין הבדל בין כלי המקדוש, וכשם ששפע עצום של אבס תוירה והבונה ותוירה נשפע מן המנוירה, באותה מידה שפע של דבקס בקודש ברוך הוא, של אהבת השם, של יראוסי, של אבוידס אלוקים, שפע מן המזבחויס, ושפע של גמילס חסודים הקרים מתוך השולחן לתוך ליבותיהם של בני ישראל. הרי ברור שדין אחד למנוירה, לשולחן ולמזבח. ולכן לא יפלא שבזמן שבייס המקדש היו קיים, מן הסתם כל העולם היה שונה, ואנשים היו קרובים יותר לקדוש ברוך. והרבה פעמים אמרתי, אנחנו בכל יום מבקשים, ירוצו לפונחו שיבונה בייס המקדש במהירו ויומנו, וסיין חלקנו בסוירו סחו, והרבה פעמים שאלתי, מה זה קשור? שיבונה בית המקדוש במהרו ימינו וסיין חלקנו בסלו סחם. אז ראיתי מי שמפרש כך, שיבונה בית המקדוש במהרו ימינו, ובינתיים, כשאין לנו בית המקדוש, כל רואי זה בתור ישראל אלה כאילו יקרבו אלה, כל רואי זה בתור ישחת אז כאילו יקרב חטס, ולכן וסיין חלקנו בסלו סחם. אולי זה דרש, אולי אפילו לא דרש, ודאי שזה לא פשט, משום שאנחנו ממשיכים ומבקשים. שיבונו בית המקדוש במהרו בימינו, וסיין חלקנו בסלו סחם, ושם נעבוד חו בירוק ימי עולם, אז וסיין חלקנו בסלו סחם, זה בינתיים, ואחר כך אנחנו חוזרים לתפילה שיבונו בית המקדוש? לא. כל אחד יודע שבחורם הבייס הפסדנו את המוידו אבוידו, כי אי אפשר להקריב קורבנות. אנשים לא מבינים שגם התורה ירדה פלאים, וגם אותה איבדנו. כי בזמן שבית המקדש קיים, כל העולם היה שונה. תורה הושפע מן המנורה, ואבוידו מן המזבח, חסד מן השולחן, ולכן אנחנו מבקשים שיבונו בית המקדש במהרו ימינו, ורק אז נזכה וסיין חלקנו בסלו סחם, ושם נעבוד חו בירוק ימי עולם. הכל יהיה שונה לכשיבונו בית המקדש במהרו ימינו. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, לא רק כפי שמסבירים התוסף בבבא בסרא, שבני ישראל היו עולים מקרוב ומרחוק, ורואים את הכהנים באבידוסם, ואף הם היו נותנים אליבם ירא שמיים ועבודת השם, אלא גם כלי המקדוש השפיעו תורה. אומר הנציב בהם מקדובו, כך הוא מסביר את מה שכתוב במדש, רב טרפין, כשהיה שומע דוב המתוקן, היה אומר כף טוב ופרח, כך כתוב במדש, אומר הנציב. למה רב טרפין היה אומר כף טוב ופרח, כשהוא שמע דוב המתוקן בתורה? אולי זה מליצה, בטח זה מליצה, אבל לא רק מליצה. מן הסתם חכמינו דיברו גם בלשון מליצית, אבל תמיד הייתה להם גם כוונות בפנים יסתור. הם לא היו רק פייטנים ומשוררים. בדברי חזל תמיד יש גם כוונות בפנים יס. אומר הנציב, אם רטף נאמר כף טוב ופרח, כוונתו הייתה שהדובר מתוקן הזה, החידוש הזה, נשפע מכף תורב ופרוחב שמנורי סמור. ואני אומר גם על דברי הנציב, כף טוב ופרח. אני חושב שגם הפירוש הפשוט הזה, הוא מכף טוב ופרוחב שמנו ישמוע. ואני רוצה להוסיף על דברי הנציב. הרבה פעמים דיברנו מזה. אויז והודה לבושו, נאמר על תוירו. יש אויז של תוירו ויש הדורו של תוירו. דברי תוירו צריכים להיות חזקים ועצומים ונכונים, ומושתתים על אדני האמת והיושר, והם צריכים להיות גם יפים. כך כתוב במדש בשם ריש לקיש. כל המויצי דברי תורה, ואינם עריבים על אוזני שומעם ככלו שהיא עריבה לפני החתן, מוטב לו שלא אמרם. אם אתה לא יודע איך לומר, עדיף שלא תאמר. תן לאחרים לומר. כי דברי תורה צריכים להתיישב על הלב, צריכים לשמח נפשות, כמו שנאמר, פקודי השם ישון, מסמכי לב. הרבה פעמים אני אומר לאנשים, כשאני אומר שיעור, הם לא רואים את הפנים שלהם, אבל אני רואה את פניהם. ואני רואה כמה נהרה ואורה שפוכה על פניהם, וזה נותן לי הרבה חיזוק, כשאני אומר את דברי תורה, ואני רואה פנים שוחקות. כי אתם לא רואים את עצמכם, כשאתם מקשיבים לדברי תורה. כי דברי תורה צריכים להתיישב על הלב, צריכים לשמח לבבות, פקודי השם ישועם, משמחי לב. במנורה סמור היו חלקים שונים. היו קנים ונערות שבלעדיהם אי אפשר להדליק. אבל היו גם כפתורים ופרוחים. לשם מה הם נועדו, לא הדליקו בהם. הם חלק של הדורו של תורה, של היופי של תורה. כשרב טרפין היה שומע דוב המתוקן, דבר שנאמר כפי שצריך לומר דברי תורה, היה אומר כף תורה ופרח. שהדברים האלה, החידושים האלה, נבעו לא רק מן המנורה, אלא מכפתוריה ופרוחיה של מנורה סמור, ביופיה ובתפארתה. כך גם דברי תואר. וכמנוירו, כך מסבח, כך שולחון, כל דבר שאדם עושה, כל חלק מעבוד הסולקים. צריך להיות גם בדחילו ורחימו, וגם בשמחו ובתפארת. אז יהיה רצון שנזכה כולנו לבנות מקדוש מעט, בבית הכנסת, בבית המדרשת ובבתים שלנו, בדל הדמש שלנו. ולכשיבנו מקדשי מעט עוד ועוד, עד אשר יהיה רצון אפונה בסבור שמוי, לבנות את הבית הגדול שיבנה, וביאז גואל צדק במהרו ויומנו אמן. שבוע הבא בעזר השם, זה שבוע אחרון לפני פורים, הסוגיה יהיה בעניין הדיון.